Okay, let me say a few words by way of introduction. And Joel, I have you in mind here because you point out to me, you've pointed out to me in the past, and I'm assuming you'll point it out to me again, that this mafteach, as I call it, sounds awfully similar to something that we've done in the past. And my goal is to show you that this mafteach is not the same as what we've done in the past. And what I mean is the following. What I find is a very important key to learning, and I'm going to try to beef this up with as many sugyas as I can, both today and tomorrow, is the following. We have what I call a general rule. When I say a general rule, it applies to all isurim, it applies to all mitzvos, those kind of rules. And when I apply those rules to specific cases, specific mitzvos or specific isurim, then there's two ways of understanding. I could either say, this would be possibility number one, that as I apply that general rule, that's exactly what it is. It's just a general rule. The other way of saying it is that no, when that general rule applies to a specific case, then it takes on a whole new character. It takes on its own regulations. Now, let me just point out that this is very similar, at least externally, to something that we've discussed at great length, which is Avos and Toldos, as we called it, in which we wanted to know if A gives birth to B, whether B is just a replica of A, or B is an entity on its own. And in the case of Avos and Toldos, which was the archetype of that mafteach, we wanted to know whether or not the toldos separates itself as a new isur, a new avera. For example, it would generate its own hasra. It would have new rules, like for example, the limitations that apply to the av, Ein Dishal B'Gdulei Karka would not necessarily apply to the Tolda, or no, the Tolda is nothing more than a different form of the Av. As we applied that logic to, how are you, Mitch? To the case of Yotze Min Asur Asur. Like for example, if I have a Behemoth Meya and it gives birth to something, is that newborn an entity with its own independent identity, or it's just another form of the original, of the mother, Uber Yerach Imo? If we talk about Vlad Kudshim, we spoke about the same dinim of Kudshim apply to the Vlad, or maybe they're a different dinim, it separates itself as a new entity. We spoke about a mitzvah d'oraisa that gives birth to a mitzvah d'rabbanon. Do we see the mitzvah d'rabbanon as an extension of the mitzvah d'oraisa? It's a different way of violating the d'oraisa, but without those conditions. Or is it an entity unto itself with its own new rules and regulations? So in that mafteach of what we call the avos and toldos, we always begin with a parent and we end with a child. And an av and a tolda. And the question is whether the tolda is simply another form of the parent and it's a replica, or it emerges as a new entity. It breaks new ground. That's what we did until now. The key that I want to discuss with you today is something different. We're not talking about a parent and a child. What we're talking about today is a general rule and its specific application. And what we want to know is, when we apply that rule, and again, we're applying it not to toldos, not to new entities that have been born from the Av, we're applying it to a host of different cases, and the sky's the limit to how many cases we'll apply it to. And the question is that as we apply it to case X, for example, does that klal, does that general rule now take on the complexion of X? To a large extent, I would call this categorization. We've discussed sivug many times, you know, to classify, and we said that there are shemos. You know, you have to know what the shame is. Here also, I want to know what the shame is. But I'm not sure if the shame is just a reflection of the klal, or that specific application sucks the klal in, and at this point, as it applies in that case, the klal gets the identity, takes on the identity of that particular case. Okay, so far it's been pretty abstract, and may sound like gibberish. What I want to do is to try to give it some flesh and bones, to try to apply it to cases. So one of the great principles that applies in Shas, with regard to Isurim in this case, is called Chatzi Shir Asur Min HaTorah. And we paskin like Rabbi Yochanan, at the end of Masechta Yuma, that Chatzi Shir Asur Min HaTorah, for one of two reasons. The Gemara offers two explanations, two alternatives. One is, the Pasuk says, Kol Chelev, and the extra word kol is coming to include even half of a zayis of chelev. And the other is what we call chazi litztarufe, which means that the Torah prohibits every part and parcel of chelev, because ultimately, if you put them all together, you integrate it to one whole, you end up with a full kezayis. Now, we in the past have discussed this issue, and I'll explain this issue in the following way. What is it about Chatzi Shir? Do we view it as an extension of the full Shir, or do we view it as an entity unto itself? And perhaps, I think, we may have either overshot or undershot our goal, because I think that this principle of Chatzi Shir should be a very fine introduction to our new Mafteh. Because what I want to know is the following. Let's say I have Chelev, and I have Nevela, and I have Dam, etc., etc. And now, instead of a full Kezias, I have half of a Kezias. I'm not going to ask whether that half a Kezias is an extension of the Zayas, of the full Shir. I'm going to ask a different question. What I'm going to ask a different question is, does this Kezias become Nevela? I'm sorry, does this Chatzi Zayas become Nevela? Does this Chatzi Zayas become Chelev? Does it become Basa B'cholev? Does it become Nevela? In other words, what I'm doing is, I'm asking the following question. As I apply Chatzi Shir to X, does Chatzi Shir take on the identity of X, and the laws that govern X now apply to Chatzi Shir? And if I apply Chatzi Shir to Y, then what I have in front of me is Y. That's the name, that's the category of the Iser. So it could be Chelev, etc., etc. Or no. What I'm saying is that there's some sort of general halacha of Chatzi Shir. And Chatzi Shir is the same always, and it belongs to some sort of generic category. And I do not, when I apply it to specific cases, take on the shame, the category, and the dinim of that specific case. So, for example, if I were to ask you on Pesach, which is fast and approaching, if I have a half a kezayis of chametz, what dinim apply? Do I see this as a chatzi shir, which belongs to a generic group, or do I say, no, this is a specific iser called chametz? And as insofar as now the Chatzi Shir separates itself from the generic, from the klal, it takes on the shame and the dinim of chametz. Now, we're going to try to see nafkaminis, but before we do that, I just want to give you a little taste of what, you know, Chatzi Shir, of what we want to do. Let's say, for example, in mitzvos, we have a klal called hidur mitzvah, to beautify the mitzvah. Now, if this obligation to beautify the mitzvah is derived from its own source, and I hope in your mind now you're going to, before I ask you the question, but you know what that source is, am I looking at X as a new mitzvah, which is derived from a pasuk, and that pasuk defines this hidur mitzvah as an entity unto itself, and now in any mitzvah that I fulfill, I'm just fulfilling that X? Or do I say, no, that X, that general rule called Heder Mitzvah, now takes on its own dinim as it applies to all the different mitzvahs that I want to apply it to? So, for example, if I would tell you that by doing a milah, bris milah, in a certain way, going a little bit beyond the requirements, I have been mekayim hider mitzvah, am I saying that that hider mitzvah is a mitzvah of milah? It's part and parcel of the mitzvah of milah? And it takes on those dinim of milah? Or am I saying, no, I was mekayim a general mitzvah called hider mitzvah? Now, I mentioned to you that I wanted you to tell me from whence do we derive hider mitzvah? Excellent. Now my question becomes, anytime I'm a hadra mitzvah, no matter what mitzvah it is, because it's a faceless concept that belongs to the mitzvah of Zekelim Yaveu, I fulfill the mitzvah of Zekelim Yaveu. So if I'm a hadra my matzah and I make a beautiful matzah, I'm a hadra my talis, I make a beautiful talis, I'm a hadra my milah and I do a great bris milah with all the pishavkis, which is called tzitzin shena ma'akvinas ha-milah. In all these cases, I'm fulfilling this generic mitzvah, which when throw it all into one bag that's called Zekelim Yaveu. Or do I say no? This application, whatever it might be, X, Y, or Z, takes on that unique category of that mitzvah. So that my Heder mitzvah in Milah is an enhancement of a mitzvah of Milah. Zekelim Yaveu now becomes more or less a gili milsa, and what it tells me is a rule of thumb that in every mitzvah embellish and enhance the mitzvah. But that's just the gili milsa. The geder, modus vivendi, you know, the operating system here is every mitzvah now has to be enhanced because of the mitzvah itself. The mitzvah itself and that parsha of milah now requires of me to enhance my milah. Let me give you an example. Let's say there's something called tzitzin she'ena ma'akvinas ha-milah, which technically they don't have to be pulled back over the organ, right? So now my question to you is the following. We have a din of b'yom ha-shmini yimol b'sar olos afilu b'shabbos, which means ha-milah b'zvano is docha shabbos. What about tzitzin she'ena ma'akvinas ha-milah? If I'm telling you that tzitzin she'ena ma'akvinas ha-milah comes under the generic mitzvah called Zekelim Yaveu, then there's no power inherent in Zekelim Yaveu to override the Shabbos. If on the other hand, the chiyuv emanates from milah, and when I go back in order to pull these tzitzin she'ena ma'akvin, I'm fulfilling the mitzvah of milah, I grant you that I could have fulfilled the mitzvah of milah, let's say, you know, according to the law, without the tzitzin she'ena ma'akvin, because I made sure to cut and pull all the tzitzin ma'akvin, but nevertheless, since Zekelim Yaveu now serves as a gili milsa, I now have learned that in the mitzvah of milah, I have an obligation to be mahadra the mitzvah. It's internal in the mitzvah of milah. And now that Heder mitzvah should be classified and defined as milah, as the mitzvah of milah. If that be the case, the mitzvah of milah is docha Shabbos. Same thing with regard to karbanos. Let's say, for example, the law is olas shabbato b'shabbato. Right, all the Shabbos b'Shabbato. So that means that I'll do all the avodos for this karbon on Shabbos, even though I'm overriding the Shabbos. The Torah says you can override the Shabbos. Okay, now I can do some of these avodos. Let's say, for example, at the end of Shabbos. Okay, just imagine this is a Mishnah in Perek Rabbi Yishmael in Masechta Menachos. I'm trying to just give you a taste, and then we'll go through these sugyas inside. But the Mishnah operates with the assumption that you can postpone certain avodos until after Shabbos is over. However, you will undermine the principle of chaviva mitzvah b'shaita, which is a subcategory of Zekelim, an application of Zekelim Yaveu, because the best way of doing the mitzvah is doing it on time. Now, when I do the mitzvah on time, and I add all these different kinds of avodos that are malachas that violate the Shabbos, I have to apply the principle of Ola Shabbos B'Shabbato. So the question is this a kiyum in karbon? And it takes on the specific nature of karbon, because I want to do it b'shaita, I want to do it in its time. Or do I say, no, it's a generic mitzvah called Zekeh V'Aveihu, that I want to do the mitzvah b'shaito in order to enhance my kiyum mitzvah. Although, again, this is for a different maftech. We do have to distinguish between two principles. There's a principle called Zekeh V'Aveihu, Hidur mitzvah. There's another principle called Chaviva mitzvah b'shaito. Now, I postulated that one is a subcategory of the other, and my categorization or analogy between the two, or almost identity between the two, is based on the following. There are different ways of enhancing the mitzvah. One primary method is what we call the Cheftza Shel Mitzvah, Talisna. I buy a beautiful pair of tefillin. My matzah is wonderful, you know, and lulav, and so forth and so on. And then there's a way of enhancing not the Cheftza Shel Mitzvah, but the Maisa HaMitzvah. And the Maisa HaMitzvah is enhanced if I do it b'shaito in its time. So again, that belongs to the categorization of Cheftza versus Maisa, or Cheftza versus Gavra, which hopefully we'll get to in not such a long period of time, except we have a Hefsek of Pesach, but after Pesach maybe we'll get to Cheftza and Gavra. I don't know, I haven't thought that far down the line. But nevertheless, whether I enhance the Cheftza Shel Mitzvah or the Maisa Gavra, in both cases I fulfill the mitzvah of Zekeh L'Aveihu. There are different forms and maybe categories of Zekeh L'Aveihu. But at the end of the day, that's what I'm doing. Now, if this belongs to a generic mitzvah, what I call a mitzvah klolis, called Hiner Mitzvah, then that's not enough to override the Shabbos. That's not included in the parasha of Zeh of Ola Shabbos B'Shabbato. But if, on the other hand, I view it as an enhancement of the Karban, in other words, the Kiyum Karban generates an obligation on my part to do it B'Shaita in order to embellish and enhance the mitzvah, that would override the Shabbos, because then it's built into the mitzvah of Karban. I'll give you another example, which is also very similar. Let's say there's a principle at the beginning of the second parak of Kiddusha called Mitzvah Bo Yosem Mibishlucha. So for example, if all things are equal, a person should not send a shliach to do a mitzvah. He should do it himself personally. And the Gemara derives this from Rav Safra and Rava, you know, when they prepared for Shabbos, they made sure that they would, they would salt the fish or whatever they would do in order to be machabi the Shabbos. They wouldn't send it with the maidservant. They would do it personally. Because mitzvah bo yosef b'shlucho. And the Gemara says that even a woman, when she receives Kiddushin, better that she should receive the Kiddushin from the Makadish than send the Shliach. Now, how does this work? Does this mean that when you do the mitzvah by yourself, rather than opting for shliach, you have changed the nature of that mitzvah? Or is it just, as we said, a general mitzvah of zekeli v'anveil? One of the things I'd like to prove is that with regard to baking matzahs, we're going to apply the principle of mitzvah bo yosem b'shlucho. If you could possibly bake the matzahs yourself, and that might be a mitzvah, that might be built into the mitzvah of matzah. It has nothing to do with another mitzvah. Every mitzvah has its own mitzvah bo yosem b'shlucho, with its own modus operandi, the way it works. And in the case of matzah, I might be enhancing my mitzvah of matzah by baking my own matzahs. But again, the details right now are not so critical. What I want you to get is the key itself, the structure itself. The structure is that as soon as I see a general rule, how do I apply it? Do I apply it as a general rule and it always remains general? Or does it take on the specific category and the identity of that particular application? Here's another example. This is a beautiful example. The Panovitcher Rav Zichron Levracha wrote a 10-page treatise on this topic. I hope I can get a copy of it. I once had a copy of it, but go find it. Lifnei Iver Lo Sitei Michshal, which means two things. Number one, I'm obligated for myself, vis-a-vis myself, to make sure that I don't violate an Avera. But Lifnei Iver tells me that I'm not allowed to be Machshil someone else in that Avera. And now the question becomes, how do I view Lifnei Iver Lo Sitei Michshal? Anytime, whatever mitzvah it applies to, whatever Avera it applies to, it's irrelevant at that point because we're talking about a generic. Anytime I, let me use the word loosely, cause you to violate that Avera, I violate Lifnei Iver, or no? Or am I saying that this Lifnei Iver is a Gili Milsa that's built into every single Avera? And within the context and the category of that avera, I'm enjoined from doing the avera myself, and I'm enjoined from facilitating your violation of that avera. And that sets up the avera itself. I mean, there's a chiddush in the Ran, for example, in the Masechta Avodah Zarah, Blineta, hopefully we'll see it inside, that if I sell Avodah Zarah to someone, I'm an Avodah Zarah seller, that's Lifnei Iver. Says the Ran, I'd have to give up my life for that. Yehorig Val Yavar. Now, wait a second. I don't get the Ran. Lifnei Iver Lo Sitei Mikshah is a lav in the Torah, like any other lav. And that's not one of the big three that requires me to give up my life. But what's the answer? Exactly. The chiddush of the Ran is that Lifnei Iver takes on the complexion of every single mitzvah, every single avera in and of itself. In other words, built in to the parasha of Avodah Zarah as another tributary, so to speak, another branch of Avodah Zarah, is that I'm required to see to that you don't violate Avodah Zarah, or at least in the more positive sense, I'm enjoined from facilitating your worship of Avodah Zarah. So there's a whole sugi about this in Masechta Avodah Zarah Daf Vav, about what they call Kvakve Van Vanke, you know, these are the sellers who used to sell trees that were worshipped by the pagans at that time, and the Ran says it would be a Yehorg Val Yavar. It's what you call Avzrayu Daf Avodah Zarah, meaning it's an expansion, extension, and a subcategory of Avodah Zarah. The chief rabbi of Israel, Rav Untem and Rav Yehuda Untem in Zichron Levracha, I don't know if you remember him, but in any event, he writes in one of his Sfarim that the Nazis, Yimach Shemam, used to put men and women together alone in a room. And he writes that the Jewish, you know, religious people would give up their lives and be killed rather than violate the Isur Yichud. Now, Lechora, Yichud is an Isur, if it's Doraisa, like any other Isur Doraisa. It's not Yehorg Val Yavar. But apparently, he understood that Yichud is Avodah Zarah de Gilui Arayos. Again, it's a tremendous Chumrah. It may have been that they gave up the lives for another reason, that has to do with Shas HaShmad and so forth and so on. But he assumes that the reason they gave up their lives is because it has the status of Avizrayu de Gilui Arayos. Again, it all depends on the situation, but theoretically, if it's a married woman with another man, then he saw it as an extension. So now what happens is, I can take the Isur Yichud as a general a klal, a principle that applies to any forbidden relations, and I could ask, well, does that Isur Yichud remain a separate Isur Yichud, which is derived, by the way, from a pasuk, lo sikrovu, lo sikrovu, you shouldn't go near, or does it take on the complexion of every single violation of an Isur Yichud? And therefore, in the case of an Eish Kesish, which is an Erva, becomes a violation of Erva in the broader sense. Again, that's called Avizrayu the Gilui Arayos. And all of a sudden, boom, we get hit with Yehorig Val Yavar. So let's just again review some of the cases that we have. We want to know, number one, as we apply Chatzi Shir, Osim and Atorah, Rabbi Yochanan's rule, do we apply it with the same shame Iser all over? It's general, I call it generic. And any time a person eats a Chatzi Shir of an Avera, he violates the Iser of Chatzi Shir. Or do we say, no, Chatzi Shir is only teaching me that in every single Avera, I violate that Avera through Chatzi Shir. In the same way, does Hidur Mitzvah remain a generic, general kium, a mitzvah unto itself, a zekeli aveir, or is it telling me that in each mitzvah I have to enhance that mitzvah, therefore the enhancement takes on the character and the nature of that mitzvah? In Lifnei Iver, are we saying that any time I trip up someone in an avera, I violate this generic isur called Lifnei Iver, or are we saying that by tripping him up in avera X, I'm considered to have violated vicariously Avera X through the mechanics of Lifnei Iver? Now let me just give you one or two other examples of this. Let's say, for example, okay, you know what? The Brisker Rav is going to discuss the mitzvah of Mila in terms of Tzitzin She'enu Ma'akvin. But before we get to that, I wanted to point out, I know, Mitch, you have your sefer here. Uh-huh. He quotes the Rav And honestly, I'm not sure I understand this, but maybe together we could work this out, you know, Betzavta. It's on page Chaf Aleph, on the right side of the page, Shamati Mimori Verabi, which is a reference to Rav Soloveitchik. And this is Os Gimel. And there's a machlokas in the Gemara about Hidur Mitzvah. And the Gemara establishes that Hidur Mitzvah means a shlish. So let's say, for example, if the mitzvah costs you 6, then a shlish would either be 2 or 3. We'll get to that in just a second. So let's say instead of spending 6 for the mitzvah, I'm going to spend either 8 or 9 for the mitzvah. And that's called milago or milabar. Now Rashi explains what this milago or milabar is. This is Rashi Bava Kamadaf Tes Amidav. Rashi says, shlish milago. Milago means on the inside. Kigon, if let's say you could buy a smaller version of this mitzvah for 6, then milago means that you add 1/3 of 6, which is 2. 1/3 of 6 is obviously a 2. And then you add the two numbers together and you get 6 + 2 = 8. V'yikach es ahidur, so he's paying 8 instead of 6. Okay, that's called milago. Oh, now we get to milabar. He says, let's say, for example, you're talking about a mitzvah that you could buy for 6. Milabar means, what number would I have to add to the 6 in order to get an extra 1/3 on top of the 6? That's called milabar. So let's say the total number when I add the mitzvah with its heder mitzvah is going to mean that total number, 1/3 of that number, is going to be heder mitzvah. So then we jack it up from adding 2, Rashi says, to adding 3, because then when I mathematically add the 6 to the 3, I get 9, which means the 3 is 1/3 of 9. So Rav Soloveitchik wants to say that the Yesoda Plugta that they're arguing about is, what's the nature of heder mitzvah? Is it part of that specific mitzvah, or is it a general mitzvah? Of Zekeli Mavelu. And this is on the bottom of your column here. He says the following. Im ha-hidur ma-hava chelet me-etzem ha-mitzvah. And I thought at this point, you know, when I took a deep breath and he was about to say, milago, you know, it's part of the etzem, it says, no. Az ha-shlishu milabar. I've got to add the 3 to the 6 to get the 9, and the 3 over 9 is 1/3. He says, why? Mipnei shal safahi shlish misacha kol shel mitzvah. That if it's milabar, and the heder mitzvah is built into the mitzvah, what I want to do is add something from the outside, which becomes 1/3 of the total price after I add it to the basic price. Mashenkin, he says, im heder mitzvah mahaveh, mitzvah bifnei atzma, it doesn't take on the character of that specific mitzvah, but it's a general, generic mitzvah. As hacheshbon hu milago, then what I'm going to do is I'm going to look at the price of the mitzvah, the basic price as we call it, and divide it into 3 parts. So if the basic price is 6, we have 2, 2, and 2, then the number that I want to add here is 2. Vausafa eina shlish misach hakol, gak shlish shel mitzvah atzma. That's if heder mitzvah is a separate mitzvah.
I would have done the opposite.
I would have said the opposite. So again, I don't know if this transmission is reliable. You know, I'm not questioning Rav Adler, but I never heard the shiur because I wasn't there for Bava Kamma. But it sounds to me to be very strange. So let me just take, you know, again, I don't want to waste too much of our time here on this. It's just a few lines here in this sefer, but just to try to figure out if I can get the first side, you know, then maybe I could get the second side. Again, right now, Daniel, I'm going to assume his transmission is accurate. I'm not sure it is, but so he says the following: if it's built into the mitzvah itself, then I should be adding a shlish from the outside. What he calls mile bar. Why is that so?
If the whole thing is one mitzvah, then you're going to consider...
What he said?
If the whole thing is one mitzvah, you're going to consider the mitzvah the total, which is 9. If the mitzvah stays a mitzvah by itself, then you're taking a portion of the mitzvah just to find out what it is. So a portion of the portion of six would be six. But if
which is what that's called
milagav.
Milagav. Uh-huh. So again, if it's built into the mitzvah itself, then it's milagav.
No.
If it's a general mitzvah of zekeh
ve'yu, it all becomes one mitzvah. So then you have to look at the total.
Look at the total. But if it's what? If it's this specific mitzvah, then
that mitzvah stays. It's its own mitzvah.
Then you should be
a third of it is.
Boni kares zeva teichol itzaref elenu. Okay. Can no? Who may vidiv me? Zev vidiv me. מה החידוש? אז זה, אתה שומע, אנחנו חוקרים היום,
סליחה
על האיחור, לא, זה בסדר, בוא כשהגענו, אנחנו חוקרים היום מהו הגדר של הידור מצווה. האם להדר את המצווה שהיא נלמדת מהפסוק זה כלי מענווהו, שאני מהדר את המצווה, למשל אתרוג יפה, אני קונה אתרוג יפה. אז אנחנו חוקרים מה הגדר של הידור מצווה. האם הוא קיום של זה כאילו ידווהו? אז בכל מצווה ומצווה אני מקיים על ידי ההידור את הזה כאילו ידווהו, אבל זה תמיד נשאר כדבר נפרד מחוץ על המצווה. או דילמה, לא, זה כאילו ידווהו מגלה לי שבכל מצווה ומצווה בפני עצמו אני מחויב להדר את המצווה. אבל אם אני מהדר את המצווה, כל מה שאני מוסיף למצווה, אני מוסיף למצווה עצמה. כלומר, אם למשל, אני מהדר את המצווה של הקורבן, האם אני קיימתי קורבן בהידור, או שאני מקיים מצווה כללית, שנקראת זה כאילו מהווהו הידור מצווה. נפקא מינה היא, אם ניתן לדחות את השבת על ידי הידור של הקורבן. אם זה הידור של קורבן, אז התורה חידשה במצווס קורבן שהיא דוחה את השבת. אבל אם זה מצווה כללית של זה כאילו מהווהו, אז מאיך תעשי, מי אומר לך, מי גילה לך את הסוד שיש בכוחה של הידור מצווה לדחות את השבת? כאן אנחנו דנים, ומיץ' עוזר לי להבין פה, אולי תראה לו את הקטע בפנים. יש מחלוקת בגמרא במסכת בבא קמא, איך אני משער את התוספת כשאני קונה מצווה, למשל את רוג, כמה אני צריך להוסיף כדי לקיים הידור מצווה? כי יש גבול, אני לא אשלם פי שניים, אומרת הגמרא עד שליש, שליש של המצווה. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת איך לחשבן את השליש, מלגול או מלבר. דהיינו, יש לי מצווה שאני יכול לקנות אותה בשישה. אז מה אני מוסיף? אם אני מוסיף מלגול, הכוונה היא שאני לוקח את המספר הזה שש ואני מחלק אותו לשלישים,
עוד שניים.
סך הכל אני מוציא מהכיס שמונה. אבל אם אני אומר מלבר, הכוונה היא שאני צריך להוסיף שליש למחיר בצורה כזאת שאם אני מצרף את שני המספרים הללו, אז החשבון הסופי הוא שהוספתי שליש על ידי תוספת של הידור מצווה. ולכן אם אני רוצה לחפש ספרה שכשאני מוסיף אותה לשש, אני מגיע לשליש, אז אני צריך להוסיף שלושה. דהיינו שישה פלוס עוד שלושה, דהיינו תשע, ואז השלושה הוא תשע. אומר רב סולובייצ'יק שהמחלוקת כאן ביסודה אם מלגול או מלבר תלויה איך להבין הידור מצווה. אם ההידור מצווה, כך הוא מביא בשם רב סולובייצ'יק כאן בספר הזה, שאם השליש הוא מלבר, מלבר הכוונה שאני מוסיף שלושה, היינו משום שהידור מהווה חלק מעצם המצווה. אז אם ההידור הוא חלק מעצם המצווה, ודהיינו שאני מקיים פה את המצווה של אתרוג בהידורה, לא את המצווה של זה כאילו מהווה. זה כאילו מהווה רק מגלה לי שעליי להדר את המצווה של אתרוג. אז הוא אומר זה חייב להיות מלבר. למה? כי אם אני מחפש את המצווה, אז המספר שלי של המצווה הוא שישה, נכון? ואז על ידי השישה הזאת אני, אני, אני צריך לחשבן מהו שליש. אבל שליש אני מוסיף למצווה, נכון? למה אני מוסיף שליש למצווה? משום שהידור מצווה הוא חלק מגופה של מצווה. בואו נראה את הצד השני, אולי זה יותר קל, אני לא יודע. אבל אם אני אומר שהידור מצווה הוא כללי ולא מסוים, אז אני אומר שליש מלגו. מה זה שליש מלגו? שאני מוסיף שניים. למה? כי אם אני אומר שהיא מצווה כללית, אז בכל מצווה ומצווה אני מחפש מה נחשב לשליש של המצווה.
של
המצווה.
עכשיו
אני מבין.
קצת יותר.
עוד חמש דקות אני לא אלך
לך. מה? עוד חמש דקות? מה?
זה שאלה, אני חושב, היא קשורה בכלל לכל החישובים. למשל, שאנחנו אומרים צדקה עד חומש. אז אם נגיד העניין של חומש, אדם נותן צדקה, לא יודע, 100, נגיד נותן 6, בסדר?
כן.
לא, יותר נוח, נגיד נותן 100. עכשיו, זה מה שנהוג. עכשיו הוא יחליט, הוא רוצה לתת יותר. אז אומרים לו, תיתן עד חומש.
כן, כל המוסיף עד חומש.
אז אם יש 100, אז יוסיף עוד 20, הכי הרבה 20. או נגיד ככה, מתוך, צריך לקחת 20, כן, מתוך 100, ויחד סך הכל זה 120. אבל אז אם לוקח 120, הוא לוקח רק...
אם הוא מוסיף רק 20...
אז זה 120 נהיה.
120?
נהיה 120. עכשיו, 20% מה-120 זה כבר פחות מ-100. אני באותה בעיה כמו פה.
כן.
אז זה צריך להיות קונסיסטנטי, אני חושב, בכל ה...
מה זה קונסיסטנטי? עברית. סתם.
כן, כן, כן. לא מצאתי את המילה. אחיד.
אחיד, אוקיי, יפה.
אז זה בכל דבר זה ככה יוצא.
כן, לא, אבל מה הוא אומר שהמחלוקת אם זה לבר או מלגו, השאלה הזאת היא תלויה בשאלה אחרת של חלק מהמצווה או מצווה כללית. כי אם אני אומר, תן לי רק דקה להקל את מה שאמרת, אם אני אומר שזה מה? שזה מצווה כללית, אז אני רוצה, אני מתחיל את המצווה השישה, ואני מחפש שליש של השישה, זה נקרא מלגו. אבל אם אני אומר שהוא חלק מהמצווה עצמו, אז אני מגיע למסקנה שהוא מלבר, מפני שהוספה היא שליש מסך הכל של המצווה. כי אם זה מה, אם זה חלק מעצם
המצווה,
אז יש לי אתרוג של 9, למה? כי הוספתי לאתרוג 3. אבל אם זה כללי בכל המצווה, בכל המצוות, הוא קורא לזה מצווה בפני עצמו, אוקיי, אני קורא לזה מצווה כללית, אני חושב שהמינוח הוא יותר מדויק, אז החשבון הוא מלגו. למה החשבון הוא מלגו? החשבון הוא מלגו אם זה הידור מצווה בתורס זה כלים ינביאו מלגו, דהיינו בכל מצווה אני מחפש את...
That's the whole mitzvah, there's nothing else. There's only six. There's no more to the mitzvah, just six. We're going to add to it, so you take that six and divide it into three parts. There's no more to the mitzvah. The other way, it's part of the mitzvah, we have to take the mitzvah and break it up.
לא הבנתי.
Me too.
עוד פעם, תגיד עוד פעם. אם זה חלק... אם זה מה? אם זה מצווה בפני? איך אתה רוצה להתחיל? לא נקדיש לזה את כל הזמן, עוד חמש דקות ונתקדם הלאה, כי פשוט אני צריך הרבה יותר זמן. כן, מה אתה אומר? אם אתה רוצה להגיד בלועזית,
בוא
נמחילה.
It's only six. There's nothing more to it. I'm going to add an outside mitzvah to it.
Wait, slowly. If the mitzvah is only six, yeah, go ahead. We're adding an outside mitzvah.
So I'm adding an outside mitzvah. I'll take that mitzvah that I have, which is six, and divide it into three parts. Each one's two. The mitzvah can't be expanded. It's just that's the mitzvah. There's no more to it. So I'm going to add something to it from the outside. The outside was the wrong word. I'm going to add something to it, so I'm taking two. It's an external thing to the mitzvah. Whereas if it's part of the mitzvah itself, I have to take the mitzvah and expand it. So I take the six, I break it into three sections. Each one's going to be three, three, and three.
But and I don't think if I gave two, that wouldn't expand the mitzvah. Why don't I expand the mitzvah two?
There's no expansion to the mitzvah. The mitzvah is only six. There's nothing more to the mitzvah. I'm going to take something and add it to it. So I take that mitzvah, divide it into its parts, and I add another part to it. But it's the mitzvah itself. It can't be made bigger. It's just six.
I mean, it is bigger, but it's not.
The mitzvah itself is only six. This is an outside mitzvah. I'm making addition outside mitzvah to it.
An outside mitzvah.
Which is just the klal, which is zekeli on behu. It's not part of the mitzvah of six. So I take the mitzvah of six, divide it into parts, and I make. So I have to make keli on behu. I'm adding two more.
Okay.
Because I can't make the mitzvah.
But if it's
six.
Part of the mitzvah.
If it's part of the mitzvah itself, I make the mitzvah itself bigger.
The whole thing.
Oh, in other words, are you saying that the shlish now gets swallowed up into the mitzvah?
Right.
Oh, if it gets swallowed up into the mitzvah, now we get this number nine.
It's a bigger mitzvah.
Yeah.
Bigger mitzvah. But if that part, maybe I'm beginning to understand. Maybe I see a drop of light at the end of the tunnel. But if, on the other hand, it would only be eight, then what's my problem with eight? Why isn't that enough to expand the mitzvah?
It's a different mitzvah. It's not the mitzvah.
Why?
Because it's a kindergarten child. It's a different mitzvah. It has nothing to do with this six. There's a mitzvah outside in the world that says Zekeli Mavehu.
No, I understand. But why does the two represent an outside mitzvah? Why can't the two satisfy my need to expand this very mitzvah? If you can answer that question, that's where I get lost on you. I understand you're just redefining it, but I don't understand why, here's a phantom argumentative person comes in the room and says, no, Joel, I don't accept your thesis. I think that by adding two, he's going to change that very mitzvah itself. How would you slug him up?
Go ahead.
ואמר אמרנו רבנו שאם הידור מהווה חלק מעצם המצווה,
כן.
ההידור, עצם המצווה.
ולכן דירבא.
אם אני מסתכל על הכל אחרי שהוספתי, אז אני, על עצם המצווה...
כן, לא, זה אני מבין טוב, זה, אבל אני רק שואל את השאלה הפוכה. נניח מלגוד, ואוספתי שניים. נכון? למה זה לא נחשב כאילו שהוספתי למצווה? הרי קניתי את רוג בשמונה ולא בשישה. למה זה לא מספיק לחשב שהוספתי למצווה?
זה אפשרות אחת. אבל לפחות למה לא?
מה הסברה נגד מה שאני אומר?
כי אנחנו אומרים שהתוספת במצווה היא צריכה להיות שליש כחלק מהמצווה.
אבל למה אתם מתנגד לומר שהשניים יהיה חלק מהמצווה?
אני לא מתנגד, אני חושב...
לא, מה הסברה, מבחינה הגיונית, מה האנטיתזיס לומר? לא, השניים זה לא מוסיף לעצם המצווה, למה לא?
אם מסתכל בסוף, אם זה חלק מהמצווה, לא כזה כלי, אם מסתכל בסוף, אם יש לנו בסוף שמונה, זה רביעי, זה לא שליש של סבתא. בסוף זה מצווה אחת.
לא
כי שניים על שמונה זה רבע, זה אחד על שמונה.
אם זה מצווה אחת, בסוף החלק של הסבתא צריך להיות שליש של המצווה.
אם הוספתי למצווה עצמה.
כן.
אבל אם הוספתי רק שניים מלגו,
זה רק רביע.
אז מה?
זה רק רביע, זה לא שליש.
למה זה רק רביע? הרי המצווה היא שישה.
שתיים ושמונה.
לא, המצווה היא שישה. אני הוספתי שליש.
תסתכל בסוף. בסוף, איזה מזה קיימתי?
אבל עוד פעם, אני לא מבין מה אתה אומר, תסתכל בסוף. זה גוף, על זה אנחנו דנים פה. זה הדיון שלנו. למה אתה רוצה, אתה דוחף אותי להסתכל בסוף?
איזה מזה קיימת?
המצווה של אתרוג הבסיסית היא שישה, אני הרחבתי והוספתי למצווה עוד שניים, דהיינו שליש מהשישה, ובזה הוספתי למצווה של אתרוג.
זה מצווה אחת עם ההוספה של ההידור.
אבל זה לא משנה את האתרוג. כאילו, המצווה של אתרוג.
אני חושב שמה מלבד,
אם זה לפי, זה כמצווה נפרדת, זה שתי מצוות.
זה אני מבין. עוד פעם, את החקירה אני מבין טוב טוב, אני רק לא מבין מדוע אי אפשר לומר את, בוא נניח על השולחן, שאני צריך לשנות את גופה של מצווה. זה לא... זה כלים ימים. למה אי אפשר לשנות את גופה של מצווה על ידי הוספה של שתיים? זה מה שאני לא מבין.
You have a meal, costs $100 shekels, and you're going to give a tip. So you give 10 shekels a tip. So you're going to say, well, my meal was 110 shekels, or the meal was 100 shekels, and I gave a tip. That tip is the ze kelim yaveilu. So how am I, so if I'm just giving a little bit, obviously not part of the meal, it's just an addition. But if I'm giving more, I'm making them, it's a sign that the meal was worth more. It's not just the tip. Maybe it's the amount that you're giving is more, is what makes me think that the mitzvah itself is more chashu, as opposed to just a tip to the mitzvah.
Okay, so now apply to the milagolu bar.
I mean, so only two, that's a tip. I'm giving two, as of three, I'm making the mitzvah itself more chashu, that's a more valuable mitzvah. Here I'm just giving a little bit of it. Is that keli? I mean, it's a different mitzvah I'm adding to it. It's not the mitzvah itself. I'm getting less.
Just give me a minute to digest what you're saying.
I mean, if
I give two, that's just the tip. But what prevents you from saying that the tip is not an expansion or enhancement of the price of the meal?
You're buying a field.
No, if I'm adding two.
Now we're looking, we're going to buy a field. So what am I including in the price? Well, if I gave you a huge amount of money, maybe I think I bought more field, so I'll just give you a little bit.
Right.
So the amount that
that's
I'm giving
you... Right,
okay,
yeah.
The amount that I'm giving you shows what I was buying. So it doesn't work by land, because land has no price.
Okay,
right?
Fine.
But here, if I'm just giving you a little bit because I could have given you more, the fact that I'm giving you a little bit is a sign that it is not... It's from the outside and not making the mitzvah itself more valuable.
Oh, you're saying because the number is lower?
Yeah.
Ah, wait a minute, Joel.
I just made that up. I mean, I don't know.
No, just one second. Are you saying, just get my head screwed on right, this whole discussion is all about the price, it's smaller or greater?
Could be.
Is that what you thought also?
I didn't think it was first either.
You know, I thought you were saying something much more conceptual.
Oh, good,
you know?
Fine. Thank you. That
was, No, I was very excited about this mushel that you gave about the tip, and if it's...
go with it.
You know, I say to my wife, you know, we try to catch it after we walk out of the restaurant, how much should we spend on dinner tonight? You know, we had the tip into it, you know what I'm saying? Nichlel if I'm here, you know what I'm saying?
But I think that in all this, מתמטית, יש בעיה עם המלגו. במלבר אין בעיה. נניח, אנחנו אומרים פה עכשיו שזה מקסימום 33%, נכון? 33% על המלבר.
מלבר. מלבר דהיינו 3 פלוס 6. כלומר, תוספת של 3 ל-6. זה נקרא מלבר.
המלבר זה מלמטה, נכון?
מלבר זה מבחוץ.
זה 6, לא 9, נגיד במקרה שלנו.
יש לך שתי אופציות. המחיר הבסיסי לאתרוג בשוק הוא 6.
הוא 6, יפה.
עכשיו, אם אתה מוסיף 2, זה נקרא מלגו. אם אתה מוסיף 3, זה נקרא מלבר.
אוקיי, המלגו. אז עם המלגו אין בעיה לדעתי. למה? כי נניח שהיום אומרים שהמקסימום זה לא 33%, אלא נניח היום אומרים סתם, אני אומר, 200%. אוקיי? אז אם היו 200%, אז במלגו... זה עוד 12, נכון? מתי? מלגו זה למה?
מלגו, רק רגע, מלגו של 6, זה עוד 6 זה 12.
עוד 12. ומה, נניח היו אומרים שזה לא 33 המקסימום?
רק שאחד, אם זה מלגו, אז זה מלבר... רק שאחד.
מה זה מלגו? מלגו זה הנמוך, אני כל כך
מבלבל פה. מלגו זה הנמוך.
הנמוך. אז אם היו אומרים, על הנמוך, היום אומרים 6, אז מוסיפים 2, נכון?
כן.
עכשיו, אם לא היו אומרים 33%, אלא היו אומרים 200%, אז זה במקום 6, עוד 12.
עוד 12.
יפה?
הוסיף עוד 12.
עכשיו, במצב כזה, שאומרים 200%, מה היו אומרים על ה...
מרבה.
כן, מה היו אומרים? זה אפס. אי אפשר לחשב.
אם זה מלבר, אז אם זה מלבר, אני אומר שכאשר אני מוסיף, אז אני מגיע לסכום שההוספה היא בדיוק האחוז הזה. אם אתה אומר שהאחוז היא 200%,
אז אין לי אפשרות. זה מדבר מקסימום, זה יכול להיות רק 100%, ואז זה קרוב ל-100%. במדבר אי אפשר יותר, במלגו אפשר עד אינסוף באחוזים. כן, כי אם זה מלמטה להוסיף 100%, 200%, 500%, לא משנה כמה. אבל במדבר, אתה לא יכול להגיד יותר מ-100%, כי 100% זה כבר הכל.
אוקיי. אני לא כל כך יובד לעומק, לעומק הדברים פה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה לעשות. אם אני מוסיף מלגו, אם אני מוסיף לגו דהיינו שניים, אז זה לא נחשב ששיניתי את המצווה, אלא פשוט הוספתי, כמו שאתה אומר, נתתי הנקה. אבל אם אני מוסיף שלושה מלבר, אז זה נחשב כאילו ששיניתי את המצווה, כי למעשה המצווה היא אחרת. המצווה היא אחרת, זה לא סתם איזה תוספת מבחוץ. אוקיי? עד כאן. אני מתחיל להבין, אבל זה ייקח לי עוד לילה אחת, מה שנקרא לינס לילה. אני מקווה שהיא לא פוסלת. אוקיי. אז עכשיו, הוא חוקר כאן, האם הידור מצווה הוא דאורייתא או דרבנן? הוא מביא על זה מחלוקת, בבית יוסף, ברוך חיים הלכס לולב, סימן תפרש נון ווב. אז הוא אומר, הבית יוסף מביא שהראש הראש אומר שמייד ויבואי לשליש מלגו מלבר כוסף הראש כמדו איפשיטי נקטינן דשליש מלגו. אז אני מבין שהוא מתכוון לכולה, ספקד רבונה לכולה מלגו, כי מלגו זה המחיר הפחות. אבל כאן הוא מביא ריטווה במסכת סוכה, שהריטווה אומר לכל למימד המצווה לאוגדו לחתחילה מן התורה, אלא דיאבד אם לא אוגדו כושר. אוקיי, בסדר. אז גם הריטווה הבין שהדין של הידור מצווה הוא דרבנן. אבל יש ראשונים שחולקים וסוברים שהידור מצווה הוא מצווה דאורייתא, עין חידושי אנשי שם על הריף, ברוכה סוף, פרק 13 שאוכלו, דף למד חטא, עמד אלפי דפי הריף, שכתב שהידור דין דאורייתא הוא דכתיב זה כלים יביאו, אף על פי דהני ספקי דרבנן מיהו להידור מצווה כמה דעביד לחומרה דעיקר הידור מצווה דאורייתא דכתיב זה כלי המביא. אז הוא רוצה לומר שהחקירה שלנו אם הידור מצווה היא חלק מעצם המצווה או שהיא מצווה כללית היא תלויה בזאת, שאם אני אומר שהידור מצווה היא דאורייתא, אז זה חלק מעצם המצווה. אבל אם הידור מצווה הוא מצווה דרבנן, נראה יוסר לומר שזה סימן שהידור לא מהווה חלק מהמצווה.
אם זה מצווה
דרבנן, לא
ירדתי.
אם אנחנו מדברים על הידור של מצווה דרבנן,
איך מחשיבים את זה?
כן, אבל אני אומר, אני לא מבין מדוע אם אני סובר שמצווה של הידור היא דאורייתא, זה מחייב אותי למסקנה שהידור היא חלק מהמצווה גופה, ואילו אם הידור מצווה דרבנן אז הוא הופך להיות מצווה כלולס, אני לא מבין. לך זה מובן? למה אי אפשר לחכמים לתקן שכחלק מהמצווה, על כל פנים מדרבנן, היא להוסיף למצווה? ואילו מן התורה, אולי התורה מתכוונת שכל שאני מוסיף אני מקיים את המצווה של זה כלי בתור מצווה כלולס. הוא לא מבין שום הפרח פה. אבל כאן הוא מביא באות דלת, שזה בעמוד חוף א', הוא מביא את הסוגיה shel mila b'shabbat l'gabit tzitzin hama'akven es hamila. As we second Shabbat kuflam and gimel and bekar sinan sham hamol calls manchu oseg b'mila chozer bein b'tzitzin hama'akven bein b'tzitzin she'ena ma'akven pirush al tzitzin hama'akven et hamila chozer al tzitzit she'en ma'akven et hamila eino chozer. Man tana pireish eno chozer, Omer Rava bar Barchana, Omer Rabbi Yochanan, Rabbi Shmuel, Benos Rabbi Yochanan Brokeri, Desanya, Arbasei Shechalios B'Shabbes, Mafshit HaPesach HaRachoze, Dibur Rabbi Shmuel, Benos Rabbi Yochanan Brokeri, B'Chachomim, Omerim, Mafshit Neskulo, Menad Kan Lukom Rabbi Shmuel, Benos Rabbi Yochanan Hosam, El Mishum, Tlo B'Inan Zekel Mianveu, Avol Hochad B'Inan, Ze keli v'yanveu is hochenami. The sani ze keli v'yanveu is no lefon of b'mitzvus. Soken alul or shofar na tzitzis na sefer torah na v'kosu bo lishmo b'diona v'kulmis na v'lav la'ruman v'kavro v'shirai noin. Tzorach ir basugi the mitzvus mila dochas ha'shavas amal shar mitzvus shem torah. Einam dochen es Hashabbos. L'chora, hider mitzvah eina adifa mishar mitzvah shebatorah. U'meyachas shar mitzvahs ein dochen Shabbos. Madua hider mitzvah demila b'tzitzit she'er mevakvin doches Hashabbos. B'tzorch l'tarich l'fi hasugya hider mitzvahs mila nechshav kechelik mi'etzem mitzvahs mila asher mila docha Shabbos. V'lo l'mitzvah b'fnei atzma שאין בכוחה לדחות את השבת. אז זה אני מבין. אז עוד פעם, יש לנו פה שלושה נפקמינות כביכול לחקירה הזאת. א', האם הידור מצווה היא דורייתא משום שהיא חלק מעצם המצווה או היא דרבנן, כי היא מצווה כללית. את זאת אני לא מבין. יש כאן בשם רב סלוויצ'יק לגבי מלגו ומלבר, שאם המצווה היא מצווה בפני עצמה, אז היא יכולה להיות מלגו, אבל אם היא מצווה בתוך המצווה עצמה, עם שם מסוים, אז אני אומר מי לבר. זה אני אולי מתחיל להבין קצת. ושלישית, אני כן מבין. הנפקמין השלישית, מה הדין של דחיית שבת? אם אני אומר שזה חלק ממצווה שיש בכוחה לדחות את השבת, ניחא. ואם לאו, אם היא מצווה כללית של זה כן מייבא, מהי תעשי לדחות את השבת. עכשיו הוא מביא בהג, בעל הלכות גדולות. במסכת הסוכה דף ממהי עמד בייז, כל מצווה שאין יוצא בהן אלא כדרך גדילוסן. ולכן הם הופכו המינים שלא כדרך גדילוסן, אין יוצא אפילו בדיעבד. ונראה מהסוגים הראשונים במסכת הסוכה ממהי עמד בייס שתיים דמילסו לימוד מקרא דעצי שיטים עומדים. אומר רב ירמיה משום רשבי כל המצוות כולם אין אדם יוצא מן אלא דרך כדילסן שנאמר עצי שיטה עומדים. אבל הבהג כתב טעם אחר. מי מביא את הבהג בעוצר הגאון למסכת הסוכה? היכה די אפיק לי ללוב או לעשרג מפיק ואפיק ונוקט לי מנופק ידי חובוס העולם הוא הפך את הלולב הוא יצא עולם מי אמרינן לקיחה מרחמונה והי נמי לקיחה היא ונופק הוא יוצא ידי חובתו כי הוא סך הכל לקחתם הוא לקח את הלולב או דילמה וכאן היה הבאג צריך לומר או דילמה עצי שיתם עומדים כתיב ואם הוא הפך את הלולב הוא לא יצא ידי חובה. אומר הבהג, או דילמה, כמה דכתיב, זה כלים ינבאו, הסנו לפונם במצווס, לאו דרך נויהו, ולא נופק. כלומר, מבחינת החפצה של המצווה, החפצה הוא מהודר. אבל מבחינת בייסה המצווה, והצורה של הלקיחה, יש כאן חיסרון של, שזה לא נחשב לסנו לפונם, במייסה המצווה, זה חיסרון של זה כלים ינבאו. אז אם כן יוצא לפי הבהג, שאפילו, כי הגמרא קובעת במפורש להדר, שאם הוא לקח תל דל מינים שלא כדרך כדי לא עשם, lo yotze yedei chovoso. V'habag masbir madua mishum she'af she'yesh kan lekicha aval eno derech noy v'chisamon shel zeken v'aveyu mashma shel zeken v'aveyu ma'akev begufa shel mitzvah ulchora lo matzinu she'chisaron b'zeh kelim yaveyu yafkia v'yifsol tamitzvah b'di'evet ולכן תוספות אומרים בתחילת פרק לולב הגוז ולולב היובש שלולב היובש הוא פסול משום שהתורה קוראת להם פרי הדר אבל רשי שם בתחילת פרק לולב הגוזל כותב שלולב היובש הוא פסול משום שנאמר זה כלי וינבל אז תוספות תוקפים את רשי זה כלי וינבל זה יפה לך תחילה אבל זה לא פוסל את המצווה בדיאבת אז איך אתה מסביר שלולב היובש פוסל משום שהוא חיסורן של זה כלי וינבל על כל פנים רואים גם מרשי וגם הבהג שהם מבינים שזה כלי וינבל בהדרו יכול לפסול את המצווה אפילו בדיאבת פילי פלוין תוספות אומרים בצדק שלא זה כלי וינבל זה עניין של תוספת למצווה אבל זה לא ליקובה אז איך ייתכן שאתה פוסל שלא כדי כדי לא עשו לפי המהג משום הדר זה כלי וינבל אין עוד לקיח הנוער אתה פוסל בדיאבת? איך ייתכן? או למשל לפי רשי לולב היובש הוא חיסרון של זה כלי וינבל ולכן בדיאבת הוא לא יצא ידי חובתו אז הוא אומר כאן שייתכן שיש שני סוגים שתי קטגוריות של הידור מצווה יש הידור מצווה שהוא מצווה כללית ויש הידור מצווה שהוא חלק מגופה של מצווה ואנחנו כמיני תהיה אם זה בדיעבד מעקב אם אני אומר שההידור הוא כללית אז על זה נאמר שהוא רק לכתחילה והוא אינו ליקוב הוא לא מעקב את המצווה אבל אם אני קובע שההידור מצווה הוא כחלק מגופה של מצווה ולא רק מצווה כללית אז ניתן לומר אין הכרח להם ניתן לומר שזה מעקב אפילו בדיאבת אם כן לפי הבהג הצורך בדרך כדילתן הוא הידור שנחשב כחלק מעיקר המצווה והוא חלק מעצמה המצווה לכן אם הופכו לא יצא ידי חובתו ואני מוסיף לדבריו שלפי זה רשי סובר שלולב היובש הוא חיסרן בזה כלי בגופה של מצווה עכשיו פה אנחנו חייבים לדעת הוא לא מסביר פה צריך להוסיף הערה לדבריו לדעתי מתי אני אומר שהוא חלק ממצווה והוא מעקי מתי אני אומר שהוא חלק הוא מצווה קלולס וזה כן ואווה שהוא לכתחילה אבל לא מעקי בדיאב אז חשבתי אולי לומר כך שיש הידר מצווה שהוא יחסי ויש הידור מצווה שהוא אובייקטיבי והוא לא יחסי בכלל, הוא מוחלט כלומר אם הלולב הוא יבש אז בואו נסתפק, מה הכוונה לולב יבש? יש כל מיני דרגות של יבשות תמיד אני יכול לומר שאומנם זה יבש זה קצת יבש, אבל יש אפילו יבש יותר מזה אז זה נקרא, זה כלי וינבל ככללי. אבל יש שאני מגיע לדרגה הכי נמוכה במסולם, אני מגיע עד אפס, שהוא יבש לגמרי. אם אני אשים את הציפורן, אז זה יחרוס את ה... זה יישבר. זה כבר אובייקטיבי, זה כבר מוחלט. כאן אני אומר שהחפץ מופקע לגמרי מזה כלי וינבל. אז בחי גם כשהחפץ שהמצווה ישתנה באופן כזה לא רק שיש לי יחסית לולב יותר טוב שהוא פחות יבש אלא מה הוא יבש לגמרי הוא הכי נמוך בסולם הערכים בחי גם אני אומר שהוא מופקע מזה כלי וינבל אין אפילו לחות כלשהי שנאמר שאני מהדר את המצווה אין כאן שום הידור כלל זה משנה גופה של מצווה ואולי אפילו בנוגע לבהג שאם אני הופך את האתרוג אז זה לא דרך דילוסן כלומר התורה רוצה עצי שיטים עומדים זה דוגמה של זה כאילו יבין אבל ברגע שאין לי עצי שיטים עומדים אלא זה הולך בכיוון הפוך אז בשלב הזה אני יכול להגיד כבר באופן אובייקטיבי שזה מופקע מזה כלי יביאו, כי זה הפוך ממה שהתורה רוצה. ואז אני אומר שזה כלי יביאו הוא מעקב אפילו בדיעת. עכשיו לגבי חנוכה, הוא רוצה לטעון שיש נפקא מינה איך אני רואה את ההידור מצווה. בשולחנות תופרש עין ובזה נסיים עם השם, הוא מביא את פסח המחבר שמתחילים להדליק בליל ראשון בנר ימיני, ובליל שני כשמוסיף נר אחד הוא יתחיל ויברך מהשמאל, דיינו על הנר שמוסיף ועד ימין, משמאל לימין. ונמצא תמיד לפי שיטת המחבר שמוסיף, שהוא מברך על הנר הראשון, שהנר הראשון הוא בעצם הנר שהוא הוסיף. ובביר הגרוע חולק וכוסף אין לזה טעם ולא ריח, שזה אין רק למהג'ין מן המהג'ין, ויניח עיקר המצווה ויבורך על הרשוס על העיקר שיסחיל בנר הסמוך לפתח, דהיינו הנר מצד ימין. מה? הוא מברך תמיד על הסמוך לפתח שהוא עיקר המצווה. מעניין, אני לא יודע אם יש מישהו שנוהג כמו הגר"א, אנחנו נוהגים כמו השולחן ערוך, אבל מה יסוד הפלוגתא? אם אני אומר שזה כאילו יביאו חלק מהמצווה, אז לא גורא הנר שאני מוסיף מעיקר הנר, כי גם הנר שאני מוסיף הוא חלק מעיקר המצווה, כי הוא כבר נבלע, עם עין בסוף הוא נבלע בגופה של מצווה, כי אני אומר ששם נר חנוכה חל עליו. ולא אכפת לי לכן, אני לא מהסס מלברך על הנר הזה, אבל אם אני אומר שיש כאן מצווה כללית של זה כאילו מייבאו, אז זה לא מצווה נר חנוכה. קשה לי להאמין שהגאון התכוון לכך. הוא אומר, צריך לבוא שלדעת הגאון הידו נר מצווה לא מגופה של מצווה, אלא מצווה כלליס, ואינה קשורה קשר הדוק לעיקר המצווה. ולכן נמצא שהנר שהוא מוסיף משום הידו הוא יחסית לנר העיקרי כרשוס לגבי עיקר המצווה, דהיינו נר הראשון. לא, אני לא מבין. האם נאמר לפי הגאון שאותו נר שהוא מוסיף אין לו דין של נר חנוכה, הוא סתם זה כאילו יביאו? למשל, אין לנו רשות להשתמש בהם, אז עכשיו נתיר רשות להשתמש באותו נר שהוא מוסיף. נכון, הגאון אומר מפורש שאין לו סליחה שאין לו לברך על התוספת על הנר של הידור מצווה, אבל הוא טוען משום שזה מצווה כלולס של זה כלים יביאו. אני לא יודע אם הוא הפריז קצת על מידה פה.
אנחנו עכשיו מדברים על דין דרבון, אני לא אקסנה אחד כזה דרבון, אז אנחנו מתחילים עם דרבון. זה כלים הכיר שלמד לפני כן, אם זה כלים זה דרייט או דין דרבון, זה גם איך אפשר להוסיף דין דרייט על דין דרבון, זה גם
אז אם אני מגיע למסקנה שהוא דין של מצווה כלולית של זה כן ואל, שגם חכמים יכולים לקיים או לתקן מצווה כלולית של זה כן ואל, אבל גופה של מצווה מדרבנן זה לא שייך, אבל הוא מגזים, אני חושב שהוא כאילו מאשים את הגאון באצבע, שלפי הגאון מה שהוא מוסיף זה מין מצווה כלולית של זה כאילו יביאו. ודאי, ודאי, ודאי שהוא לא התכוון כך.
איך אפשר להסביר את הגאון?
לא, רק שאחד, אני אומר, אני לא יודע איך להסביר את הגאון בינתיים, אני רק אומר לכם, שאני מבטיח לכם, עם שבוע דרייסו, שבוע דרבונו לפחות, שהגאון לא מתכוון לומר שהנר שהוא מוסיף הוא לא נר חנוכה, עם כל דיני נר חנוכה. אין לי שום צל של ספק שגם לפי הגאון כל דיני נר חנוכה נוהגים לגבי התוספת של ההידור מצווה. אז מה פשט הגאון? הגאון רוצה לקבוע על איזה נר לברך. אז אומר הגאון, קודם כל תברך על עיקר המצווה. כלומר, הנר איש הוא ביסו שחזל קבעו שהוא סומך לכניסה לבית, הוא עיקר המצווה. עכשיו אתה רוצה להדר את המצווה, להוסיף למצווה, יפה. אבל אל תברך על התוספת מצווה, לפני שאתה מברך על עיקר מצווה. הגאון לא התכוון לומר שהתוספת מצווה היא לא חלק ממצווה סנר חנקה. גם הוא חלק ממצווה סנר חנקה. אין לי שום צל ספק שלפי הגאון בדיעבד, הוא בירך כדעת השולחן אורך, שהוא יצא ידי חובתו, ואין לו ברוך לבטא לו. בסופו של דבר גם התוספת משום הידור היא חלק ממצווה סנר חנקה. כל דיני נר חנקה נוהגים גם במהג'ן. אלא מאי, אם תשאל אותי לגבי מייסה מצווה שאני צריך לברך על מייסה מצווה, אז תברך על מייסה מצווה שהוא עיקר המצווה, שבזה קיימת את חובתך. נר ישו ביסו, דהיינו הנר שהוא ממוקם מצד ימין על יד פתח ביתו, זה נקרא עיקר המצווה. אוקיי.
איפה יש לו הידור מצווה בכל העניין הזה?
התורה אומרת שיש...
לא, בחנוכה, מה?
או, בנר חנוכה בכלל, באופן מסוים.
מה הידור פה?
כי אם אני אומר שהיום זה לא... הנס גודל מדי יום ויום. אם נחזיר, אם נחזור אחורנית לנס עצמו, אז הנה שמן שהוא היה מספיק ליום אחד, והוא כבר נדלק לי עוד יום ועוד יום ועוד יום, אז מוסיפים והולכים. זוהי שיטת בייסל. שהנס כאילו מתרבה, או ממשיך וגודל, אז גם מספר הנגלות גודלים בהתאם. זה נקרא כנגד יומים הנכנוסים. ולכן אני אומר שיש כאן קיום של הידר מצווה, כי לא רק שאני מפרסם את עיקר הנס, אלא אני מפרסם גם את הבחינה הזאת של תוספת הנס, שהנס גודל מדי יום ליום. וזה אני, איך אני מפגין את התוספת הזאת על ידי הוספה הוספה.
למה שהגאון לא יקבל באמת את הסברה הזאת, את הגרסה הזאת, שהיות והנס גודל מיום ליום, אז באמת להדליק את הנר הנוסף, שהוא מייצג כאילו את התוספת של הנס.
לפי עניות דעתי, לא כמו שהוא אומר זה, אז הרי יש לך בחירה... freedom of choice, כמו שאני, תבחר את מה שאתה אוהב. מה שאני אוהב, אישית, זה לומר שהגאון לא מתאר לעצמו שאדם שלא קיים את המצווה והוא רוצה להוסיף למצווה, הוא יברך על התוספת הזאת. הברכה נתקנה על עיקר חובת המצווה. ועיקר חובת המצווה מתמוקדת דווקא בנר הראשון שהוא מצד ימין. נר איש וביתו, קודם כל תברך על המצווה. עכשיו תוסיף ותגדיל את הפרסום הנס ותהדר את המצווה. לכן אני אומר שתי נקודות פה בגאון. א', לא מקובל עליי לומר שלפי הגאון המצווה של נר, של תוספת נר, היא מצווה כללית ואין לזה דין של נר, של נר חנוכה שלא יכול לברך עליה. ונקודה שנייה, על אף שגם הנר הנוסף הוא ודאי חלק מהמצווה של נר חנוכה, ויש לו את כל הדינים וחפץ של נר חנוכה, אבל לגבי עשיית המצווה, וחז"ל קבעו ברכה על עשיית המצווה, בואו נסתדר פה קודם כל עם עיקר המצווה. אחר כך נגיע לתוספת להידור.
מה עושים?
לא, אנחנו נוגעים כמו השולחן ערוך, אני לא ראיתי, אני לא יודע מה...
משמאל לימין,
כן. אינני יודע אם יש מישהו שמברך מימין.
אז לפי הדרה, נניח ביום השישי, אז הוא מדליק קודם כל את הנר הימני הראשון, ואחר כך היית זה לא משנה את החמישה הנוספים. ביום השישי, כן? הנר הראשון זה מצד ימין.
כן, על איזה נר הוא מברך? מצד שמאל הוא מברך. כן, הוא מדליק מצד שמאל.
לא, זה נראה. אני שואל לפי הגרא.
או לפי הגרא.
לפי הגרא הוא מדליק קודם כל את הימני.
אחרי הברכה.
כן, ונניח, יש את היום השישי אנחנו, כן? אז הוא מדליק את הימני, ואחר כך?
מדליק את
השני. איך זה מתחשק? לא חשוב?
לא, יש מספר מסוים, גם הגר"א מסכים שמוסיפים והולכים כמספר ימים, אבל אני רק אומר שהברכה הוא כבר בירך על הנר הראשון. עכשיו אתה רוצה לגשת לקיום המצווה של זה כלי מהמצווה, או כחלק מהמצווה שלך, לא משנה לי. אז תוסיף לפעולת המצווה, להדר את המצווה, כבר בירחת, הברכה שלך, תחלול על הכל.
מה אני מדליק, איזה נר אני מדליק אחרי הנר הראשון? את השמאלי הולך גם כן ככה בשיטה הזאת?
או, אתה שואל, הוא כאילו ידלג לשם כי הוא... כי הוא מה? כי הוא עכשיו מוסיף.
ואז הרווחנו שניים.
לא, אני חושב, אני לא חושב שצריך להיות בדווקא כמו שאתה אומר. הרי יש לנו מספר מכלול של, המספר כולל את הכל. התוספת הוא כלפי היום הקודם, הוא במספר גדול יותר. אבל סך הכל, כל הנראות, כל אחד, לא אכפת לי איפה הוא עומד, הוא מוסיף למספר הזה, והוא מגדיל את המספר ומגדיל את הפרסומי ניסו. אוקיי רבו ישראל, נפסיק פה, נעמוד פה, בעזרת השם מחר נעיין קצת יותר בהידור מצווה, אני רוצה ללמוד איתכם על חצי שיר, על לפני ולפני, לא עשיתם לפני מישהו, מצווה חביב ומצווה שייטו, כל הכללים מצווה יויס ומשלוחו שהם כללים, והאם זה קיום כללי או קיום מסוים. בסדר? אוקיי.